שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט של מרגישים NBA. זה החלק השני של הפודקאסט שהקלטתי עם אורן לוי. החלק הראשון, מי שרוצה לשמוע את החפירות שלנו על הבקס שניצחו את הנץ, ואת המחשבות שלנו על דאלאס, ורדי ג'קסון ופול ג'ורג', אז זה בחלק הראשון, בפרק הקודם שיש לכם בפיד, והפרק הזה הוא על... מדרג את עשרת ההופעות האינדיבידואליות הגדולות בעשור האחרון בפלייאוף, בעקבות המשחק הגדול של קווין דורנט במשחק 5. בעצם התחלתי לחשוב עם עצמי מה, איזה עוד הופעות כדורסל גדולות יותר ראיתי, ונוצר מזה איזשהו דירוג, ואני מדרג ואורן נותן את דעתו, ואתם יכולים לתת את דעתכם כמובן ולהגיד אם אתם מסכימים, לא מסכימים. תזכרו שעשיתי את זה באמצע הלילה ואני על שלוש עוד שינה כבר בערך איזה שבוע, אז יכול להיות שפספסתי איזה משהו. אז אם אתם מוצאים איזה משהו שפספסתי, כמובן תרגישו חופשיים לתת את דעתכם, וזהו, יאללה, קדימה, בוא נתחיל. ככה, אחרי המשחק של דורנט במשחק 5, חשבתי לעצמי, וואו, זה אחד המשחקים הכי גדולים שראיתי אי פעם מישהו משחק כדורסל, וחשבתי לעצמי מתי ראיתי משחק גדול יותר של שחקן. עשיתי נגיד לפני איזה שנה או משהו כזה, או קצת יותר, דירוג של עשרת המשחקים הכי גדולים כמשחק, שתי קבוצות נבקות אחת בשנייה, אבל לא כהופעה אינדיבידואלית.
לא כהופעה אישית, כן.
בדיוק, כן. כאילו בסוף היה שם Game 7 של 2016, מקום ראשון, אבל אני לא חושב, כשנגיע לזה, נדבר על זה תכף, אבל אני לא חושב שGame 7 היה שם הופעה אינדיבידואלית של מישהו שהיא הייתה הכי גדולה בעשור האחרון. זהו, אז התחלתי לחשוב עם עצמי, כאילו, איך אני... מה ההופעה הכי גדולה? והיה כמה דברים שכאילו עשיתי זה כזה באמצע הלילה, אז יכול להיות שפספסתי פה איזה משחק או משהו כזה, אבל בגדול עשיתי זה כזה מהראש.
זה הדירוג.
כן.
זה פריסטייל. הדירוג הרשמי.
כן. אז אני אתחיל...
לא מבטרים לך.
הלוגיקה, אני אסביר את הלוגיקה קודם כל, את הרציונל מאחורי כל הזה. זה חייב להיות משחק, כאילו יש שלושה פרמטרים. זה חייב להיות משחק עם משמעות, זאת אומרת, משחקים בסיבוב הראשון כמעט לא נכנסו בדירוג. זה חייב להיות הופעה אינדיבידואלית מדהימה מן הסתם. ונתתי אקסטרה פוינטס למשחקים שאתה יודע, שינו את הנרטיב סביב השחקן. כאילו, שהמשחק הזה, כאילו חשבת על השחקן, על סטף קרי בצורה אחת לפני המשחק, ואז אחרי המשחק חשבת עליו אחרת.
כן.
אז זה שלושת הפרמטרים.
ניצחונות, הפסדים, ניצחון מן הסתם
מוסיף נקודות. כמובן, כן, ניצחון נותן, יש בטופ 10, יש הופעה אחת של מישהו שלא ניצח את המשחק, אני אתן לכם לנחש שזו הופעה זאת הייתה, וזהו.
אני יודע.
כן, אני מניח שאתם מבינים.
לא, אל תעני.
זהו, אז אני אתחיל. אני אתחיל עוד לפני שאני מגיע לטופ 10, אני אגיד מה הפתיע אותי דבר ראשון כשעשיתי את הדירוג הזה. לג'יימס הארדן אין אף משחק. כאילו, לא... יש לו כמה משחקים של 40 פלוס נקודות וטריפל דאבלים וזה, אבל כשהסתכלתי על כל הפרמטרים האלה ביחד, כאילו, שום משחק שלו לא עובר את הסף בשביל להיות honorable mention אפילו.
כן, כן.
שזה... ידעתי שהארדן הוא לא, אתה יודע, הפלייאוף פרפורמר הכי גדול אי פעם, בלשון המעטה, אבל לא חשבתי שזה עד כדי כך.
שלא יהיה לו אפילו משחק אחד. אני, כן, אני לא מופתע. לא מופתע, אני זוכר את המשחקים של 40 נקודות בתחילת סדרה, אבל זה אף פעם, זה תמיד בתחילת סדרה, ואז זה אף פעם לא יהיה מספיק מונומנטלי כדי, כדי לסחוב
כן,
את
בדיוק. היה לו משחק עם איזה 45 נקודות נגד גולדן סטייט ב-2015, כשהם ניצחו אותם 4-1 בסיבוב הראשון. זה כאילו משחק ממש ממש טוב של ארדן, אבל who gives a fuck, זה היה בסיבוב הראשון והם הפסידו 4-1, כאילו זה לא, לא באמת מעניין. טוב, אז אני אתחיל עם, עם מי שכאילו didn't make the cut, ממש כאילו השארתי אותם בחוץ, אז חייב לדבר על דונובן מיטשל בבועה השנה שעברה, עם ה-57 נקודות, כאילו, אבל זה היה, זה היה משחק בסיבוב ראשון, זה היה משחק מדהים, זה ההופעה עם השלישית, כאילו, המשחק עם השלישי עם הכי הרבה נקודות בפלייאוף אי פעם, אבל פשוט לא, לא היה לו שום דבר אחר מעבר לזה. זה היה רק פשוט הופעה אינדיבידואלית מדהימה.
לימים נגלה שההגנה של דנבר היא לא בדיוק הגנת פלייאוף ראויה ב...
בדיוק.
בהקשר הזה.
לחלוטין. דמיאן לילארד העונה.
מי עוד?
עם 55 נקודות. גם אותו דבר, סיבוב ראשון, משחק מדהים, אבל גם בסופו של דבר הוא הפסיד, וגם אין לזה באמת השפעה בקונטקסט הרחב.
אם הפסדת בסיבוב הראשון, אני באמת לא אכפת לכמעט מה עשית. כן. זה קצת קשה זה, אבל זה היה משחק פשוט מטורף.
כן, כן, לחלוטין.
כאילו, אנחנו עדיין ממליצים עליו.
אני הקלטתי פודקאסט, כאילו מרוב שלא יכלתי להכיל את המשחק, אז הייתי חייב להקליט פודקאסט. לא תכננתי להקליט, והקלטתי בכל מקרה. זהו. אייזיה תומאס מול וושינגטון, עם ה-53 נקודות, אחרי שנשברה לו השן, או שאחותו מתה, אני לא זוכר, אחד משניהם, זה היה פלייאוף.
להבדיל, כן.
משוגע
זה
של...
היה פלייאוף, זה
היה פלייאוף משוגע של, של אייזיה תומאס. שאם בסוגריים אני אגיד, יום אחד אני רוצה ממש לכתוב פוסט או פרק בספר על הסיפור הזה של אייזיה תומאס וכמה הוא... כמה סיפורים אפשר לספר דרך הסיפור הזה בעצם.
איפה הברינקסטרקס, איפה הם?
כן, בדיוק. אבל סוגר סוגריים עכשיו.
סבבה. יאללה, תריץ אותם את ה-Honorable Mention ונגיע.
סבבה. ו-Honorable Mention, אתה יכול פשוט גם לעבור פשוט על הגיימלוג של לברון בפלייאוף, לעשות סטופ איפשהו, ותמצא Honorable Mention כנראה. וטים דנקן, Game 6, מול ההיט ב-2013. זה היה המחצית הראשונה הכי מושלמת של כדורסל שאני ראיתי אי פעם. אבל זה
הופסיק בסופו של דבר. עם הלאפ שהוא החטיא, נכון? זה היה המשחק הזה?
כן. לא, זה היה Game 7, אני חושב.
לא, משחק של... שהוא סחב אותם כל המשחק, ואז הוא החטיא את הלאפ הזה, אני זכרתי את ככה.
לא, זה היה Game 7. Game 6 זה היה שהם חזרו מהמתים.
אוקיי.
יכול להיות שאולי Game 7 זה היה שהוא היה מדהים?
תקנו אותנו.
כן, אחד מהם. לא משנה, אתם מבינים על איזה משחק אני מדבר. אם אתם, אם הגעתם עד לפה באינטרנט, כנראה אתם יודעים על איזה משחק אנחנו מדברים. זהו, יאללה. מקום עשירי, לוקה, בעונה שעברה, במשחק הראשון מול דלאס, במשחק בסיבוב הראשון מול דלאס, עם 43 נקודות, 17 ריבאונד, עם 13 אסיסטים, ועם השלושה הגדולה היא בסוף על, על הפרצוף של רדי ג'קסון.
על מי הוא קלה? על מי הוא קלה את ה...
אבל, כן.
תודה.
על האהובי, רדי ג'קסון. הופעה, אתה יודע, שהכניסה את לוקה, הישר כאילו ל...
כן.
להישר לפנתיאון, כאילו, ממש.
ממש. זה סיבוב ראשון, אבל זה באמת... אני מבין למה זה רק עשירי, כי זה באמת סיבוב ראשון, וזה עוד בבועה שכל מטטי הרע איכשהו, אבל זה באמת ההופעה שאפילו יותר מ-42 נקודות במשחק הראשון, בפלייאוף שלו, ההופעה הזאת היא זאת שאמרה, כאילו, לא, חבר'ה, זה הבחור הזה פה והוא איתנו, ו... ואני מאוד מאוד מסכים, הייתי מאוד כועס עם אחד מהמשחקים של לוקה לא היו נכנסים, אבל זה בהחלט הבחירה הנכונה.
כן, ידעתי גם שאני עושה את זה, כאילו אני חייב את זה בשביל לשמור אותך רגוע.
שלום בית.
בדיוק. מקום 9, דמיאן לילארד מול הסנדר ב-2019, עם השלשה על הבאזר שסגרה את הסדרה. 50 נקודות.
זריקה שזה.
50 נקודות, 10 שלשות, 7 ריבאונדים, 6 אסיסטים, ומקבל אקסטרה נקודות על סוואג. עם הנפנוף לשלום בסוף. זה כאילו, בסוף זה מקום 9, כי זה היה בסיבוב ראשון, ובסופו של דבר פורטלנד לא עפו בסוויפ, בסופו של דבר הפלייאוף הזה בגמר המערב.
בוא תגיד את האמת. תגיד את האמת, זה רק מקום 9, בגלל שפול ג'ורג' אמר שזאת לא הייתה זריקה טובה, והוא אין מה לעשות. זה מוריד מזה, זה מוריד קצת מהזה, זאת לא זריקה טובה, חבר'ה.
אל תנסו את זה בבית.
זה היה פשוט פסיכי לגמרי. אני פשוט, יש כל, זה מה שיפה ב-NBA לעומת שאר החיים שלנו, זה של-NBA יש את הקרבה לעולם קומיקס, יותר מכאילו, אתה יודע, למציאות מרוולית כזאת, או DC קומיקס כאלה, שבאמת הסיפורים האלה יכולים פשוט להיות כל כך שלמים ועטופים יפה, וה-50 נקודות של לילארד, עם הריב עם וסטברוק לאורך כל הסדרה הזאת, וזה שאנחנו יודעים שיש להם את הדם הרע ביניהם גם ככה, ואז לסגור את זה ככה, ועוד עם המים הזה בסוף, רק כדי שלא... שלא נשכח את זה לעולם, הוספתי לכם מים שילווה אותנו עד לדור שיעשה משהו אחר שהוא לא מים. אז אני ממש איתך, ואני חושב שהבחירה הזאת היא מגניבה, ובאמת בסה שלא הייתה קבוצה מסביב ללילארד, שהיא מספיק טובה בשביל שנראה אותו באמת מתחרה. כי אני חושב שהוא לא סופרסטאר כמו לברון או דורנט או קוואי, אבל הוא בדיוק, הוא הכי קרוב לשם שיש, כאילו, אני חושב שמגיע לו יותר.
אתה חושב שדנבר צריכה לעשות עליו טרייד עם מייקל פורטר ג'וניור וג'מאל מרי? בבחירות?
עם...
זה טרייד סופר אגרסיבי.
כן.
אבל אני לא רואה דרך אחרת שהם משיגים אותו.
אני חושב שהפציעה של מורי קצת, הפלת עליי פה עכשיו, כן? אני לא יודע, אני מנסה לחשוב על זה תוך כדי, אבל הפציעה של מורי קצת משנה את העניינים. אם מורי לא היה נפצע, אז הייתי שוקל את זה בתור פורטלנד, אבל גם אני קצת מרגיש כאילו אליפות היא לא הכל, בשביל, כן. בשלב הזה, בארק של פורטלנד, והם צריכים את... לילארד מסיים את הקריירה בפורטלנד, זה ניצחון בפני עצמו, וזה מאפשר להם לשים פסל שלו מחוץ לאולם, אם הם באמת רוצים, או אם באמת, כאילו, אם עוד משהו טוב קורה לפורטלנד, אבל אני קצת חושב שהחוזה שלו מגביל אותה מספיק בשביל שלא יהיה להם באמת סיכוי, החוזה שלו, ואיך שאני לא שבנה את הקבוצה.
כן, כן.
קצת חותם את זה שפורטלנד לא הולכת להילחם על אליפות בתקופה של לילארד. אני לא יודע אם זה לא שווה לי את זה, מורי והסיכוי שפורטר ג'וניור יהיה סופרסטאר, אני לא יודע אם זה מספיק בשבילי, במיוחד שיש לך את מקולום. שהוא קצת על המשבצת של מורי מבחינת מה שהם נותנים, אבל זה, אני כן אוהב את הקונספט, כאילו, הייתי רוצה לראות מה קורה.
אני פשוט חושב שיוקיץ' ולילארד ביחד זה אורגזמה, פשוט. אם כן, יוקיץ' ולילארד כן, ביחד
אבל באמת תחשוב איך המשחק שלהם מתחבר מבחינת, זאת אומרת, יוקיץ' לא צריך לילארד, כאילו, מבחינת... איך שההתקפה של דנבר, הוא צריך את מורי, ומורי הוא משמעותית פחות טוב מלילארד, ובין היתר בגלל מה שלילארד עושה שהוא לא, אבל אני לא יודע אם הם יכולים להעצים אחד את השני, בצורה שהיא מספיק מרגשת, או אפילו אפקטיבית, בשביל שזה יהיה שווה את זה. אני חושב שהם יהיו מדהימים ביחד, אני לא יודע אם הם יהיו שלם שהוא טוב מסך על הקו, פשוט מבחינת איך שאני מדמיין את המשחק שלהם,
דיון היפותטי, בכל מקרה. זה לא רלוונטי, כאילו, בינתיים.
מי המשחק השמיני?
מקום שמיני, ג'ימי בטלר, גיים 3, בפיינלס בעונה שעברה, 40 נקודות, 14 מ-20 מהשדה, 13 אסיסטים, 10 ריבאונדים.
אוקיי, שים לב שאתה מתחיל כבר לעצבן פה דור של אנשים יותר מבוגרים מאיתנו, עם הבחירות המאוד לאחרונה שלך.
אבל
נכון, כאילו, אתה עדיין מאוד
צפוף. הסופה זה הוא... אנחנו נגיע, בסדר, אל תדאג.
אני רק מזהיר אותך מהמון הזרים. אני אומר על בטלר, שזאת הייתה הופעה נהדרת, גם בקונטקסט, גם בנרטיב. כמה שהוא היה מותש בסוף, היה נהדר לראות, כי באמת... בטלר הוא הסמל של כושר גופני, כאילו, ב-NBA, אז לראות אותו ככה סוחט את הלימון שלו עד הסוף, גם כן היה חשוב לי מבחינת הוויז'ואל, ובאמת, בהקשר אחר ממה שדיברנו קודם על ההיעלמות וזה, אני חושב שבטלר הוא סופרסטאר מאוד מאוד חריג בנוף, וזה גם בגלל, בין היתר, בגלל שהוא לא נותן הופעות כאלה על בסיס קבוע, כי הוא מבחירה, כאילו הוא לא דומיננטי כל כך על הכדור, או אפילו במשחק ההתקפה באופן כללי, והוא הרבה יותר סופרסטאר של הדברים הקטנים, ככה שהמשחק הזה גם היה מאוד מאוד מגניב מהבחינה הזאת של כאילו בוא נראה מה קורה כשג'ימי באטלר על 100, ואני מאוד מאוד נהניתי במאבק הזה מול לברון, כאילו זה היה מושלם.
כן, דיברנו על זה בחלק הקודם של הפודקאסט, כאילו על בהשוואה לפול ג'ורג', כאילו ג'ימי באטלר זה היה המשחק שהוא שבר את תקרת הזכוכית, ואמרת, אוקיי, וואו, הוא יכול להיות השחקן הכי טוב בקבוצה אלופה אולי. זהו, עכשיו את האמת שאני מסתכל על זה, באמת רוב הדירוג שלי הוא מאוד recency bias כזה, אבל המקום הראשון הוא לא מעכשיו. אבל יכול להיות שבאמת פספסתי איזה משהו מ-2013 נגיד, אז אם פספסתי תגידו, תגיבו.
כן, זה הזמנה.
כן. מקום 7, סטף במשחק 6 מול יוסטון ב-2019, כי המשחק הזה, מבחינת סטטיסטיקות, אם אתה מסתכל על הסטטיסטיקות היבשות, הוא לא מדהים, אבל הארק של המשחק הזה הוא פנומנלי בעיניי, כי משחק לפני קווין דורנט נפצע, ויוסטון זה כאילו היה צ'אנס שלהם עכשיו לדחוף את זה לגיים 7, ובלי דורנט אולי מנצחו את גולדן סטייט וזה, וחצי ראשון סטף לא קולע נקודה, והוא חושך. וכולם אומרים, סטף, הוא לא יכול בלי דורנט, הוא לא סופרסטאר, בלה בלה בלה, כל הבאז הזה, המגעיל הזה סביב סטף מתחיל שוב, ואז הוא בא בחצי השני ופשוט נותן פאקינג מאסטרפיס, עם 33 נקודות, ומדיח את יוסטון ולוקח את גולדן סטייט לגמר המערב, ואז עושה סוויפ על פורטלנד ובסוף מפסיד מול טורונטו, אבל אני חושב שהמשחק הזה, זה היה סיגנצ'ר גיים של סטף, בקריירה, בפלייאוף. היה לו את הסיגנצ'ר גיים אז מול אוקלאומה בעונה הרגילה, אבל מול יוסטון בפלייאוף, אני מרגיש שזה היה המשחק
שלו. גם עם סטף. ממש משחק חשוב למורשת שלו, ודיברת על זה שהסטטיסטיקה שלו לא מפוצצת את המסך או את העיניים כמו המשחקים האחרים ברשימה שלך, כמו שאני מניח שהם יהיו, אז אני רק אגיד על זה שבאמת סטף יותר מכל סופרסטאר אחר, עצם הנוכחות שלו על המגרש, היא הבעיה של ההגנה, וכל כך הרבה מהנקודות של גולדן סטייט קשורות קשר ישיר אליו, למרות שבסטטיסטיקה הוא לא מקבל עליהם קרדיט, וזה בעיקר בשל האיום העוצמתי שלו אוף דה בול, שהוא כאילו כנראה, כאילו אנחנו יודעים שהוא הקלעי הכי טוב בהיסטוריה, אבל כשאני מדבר על שחקן שאתה לא רוצה לעזוב, גם כשהכדור לא אצלו, גם כשהוא בתוך האוטו בחנייה, זה סטף קרי, וגולדן סטייט עשתה את כל הריצת אליפות שלה, דרך זה שקרי הולך להכריח את התשומת לב של ההגנה להתמקד להיות עליו, ולכן אני גם הרבה יותר בסדר עם הופעות פושרות מבחינה מספרית של קרי, כי אני יודע, כי אתה רואה את זה, אתה רואה את הפאניקה שההגנה נמצאת כשיש הנד אוף שסטף קרי מעורב בו, שהוא חוסם מישהו אוף דה בול והוא מקבל דנק. אנחנו רואים את זה משחק אחרי משחק, וזה קרדיט שאני רושם עליו, גם אם זה בסטטיסטיקה זה נרשם למישהו אחר.
לגמרי. מקום 6, המשחק היחיד שבו השחקן הפסיד לברון בגיים 1
משחק אחד
בפיינלס ב-2018. אני חושב שזה המשחק הכי מושלם של כדורסל שראיתי. 50 נקודות, 19-32 מהשדה, 8 ריבאונדים, 8 אסיסטים, 10-11 מהקו, 40, שיחק את כל הדקות, המשחק חוץ מ-28 שניות, ואנחנו זוכרים את זה כ-JR סמית גיים, אבל זה...
באתי לשאול כמה פעמים הוא הזכיר לג'ר סמית את התוצאה במשחק הזה, כי זה לא המשחק מושלם כנראה.
כן. בגלל זה הוא מקום 6.
בדיוק, אוקיי. כי ג'ר סמית. יאללה. אז, והוא שבר את היד אחרי המשחק הזה, אנחנו יודעים, נכון?
אתה יודע, allegedly.
allegedly? למה? אתה חושב ש...
כאילו... פתאום הוא הגיע עם הגבס הזה במשחק 4 אחרי...
לא, זה שלברון יעשה את ה... ישלים את ההופעה כאילו בצורה אידיאלית וייתן לנו את הדרמה במלואה, זה אנחנו יודעים, אבל אין לי ספק שכאילו
אני רוצה לראות הצילומי רנטגן, בוא נגיד
משהו מאוד מאוד רע קרה שם ליד, אני די בטוח כאילו שזה לא סתם, ואני גם לא ממש מאשים אותו אחרי המשחק הזה להפסיד. אלה המקומות שבהם אדם עושה טעויות כאלה עם הבריאות הפיזית שלו.
לא יודע אם אתה זוכר, היה את הסרטון שמראים את הטיים אאוט אחרי הקטע הזה של ג'ר סמית שהוא הולך החוצה. וממש זה שתי דקות וחצי שפשוט לברון יושב על הספסל, בוהה באוויר, כאילו מתוסכל, ואז מישהו אומר לו שגם היה להם טיים אאוט. ואז הוא כזה, השברון לב שאתה רואה עליו, שכאילו הוא מבין שהיה להם טיים אאוט, והם לא לקחו, הוא כאילו באמת... זה קורע לב.
הפער, כאילו, זה קורע לב בגלל שלברון הוא כל כך חכם, והוא כל כך טוב, והוא קולט in real time את הפער בינו לבין הקומפטנט, כאילו, הבן אדם הכי, הבא בקליבלנד שיודע, כאילו, הפער בין מה שהוא עושה טוב, לבין הבן אדם הבא בקליבלנד, הוא פשוט גדול מדי בשביל להתגבר על הקבוצה הכי טובה בהיסטוריה, כאילו מבחינת כישרון שנאסף ביחד. וגם אני אגיד על לברון בהקשר של המשחק הזה, שהוא פשוט פסיכי לגמרי, הדומיננטיות שלו בו, זה שלברון יותר מכל כוכב אחר, אולי חוץ מג'ורדן, אפשר לדבר על זה, אבל אני מפחד שניפול לביצה הזאת ולא נצא ממנה, אבל שלברון, לעומת כוכבים אחרים, יכול לזמן את הדומיננטיות שלו, וכמו אמפליפייר של ווליום, שהוא יכול פשוט להחליט כמה הוא מגביר יותר מכל שחקן אחר. אפילו דורנט, כאילו, קצת תלוי במתי הזריקה שלו נכנסת ומתי לא. קרי, בטוח. דונצ'י, צ'ארדן, אתה יכול, או אפילו תלך אחורה לכוכבים האחרים, ללארי ברד ומג'יק ג'ונסון. לברון יכול להיות דומיננטי להשתלט על המשחק יותר טוב בצורה מודעת מכל אחד אחר, ואנחנו רואים אותו בצורה מודעת, מחלק את האנרגיה שלו כדי שרק לרגעים הכי חשובים של המשחקים הכי חשובים, הוא יהיה מישהו, והוא בחר מתחילת המשחק הראשון הזה, אנחנו רואים אותו, ראינו אותו בוחר להיות המפלצת הזאת, וזה גם כן משהו שהיה מאוד נדיר בשביל לברון אפילו בגיים וואנס, כאילו הוא ידע שמול הקבוצה הזאת הוא לא יכול לקחת את המשחק הזה כדי לגלות מי נגד מי מבחינת המאצ'אפים ומבחינת איך שהקבוצה שומרת עליו ועל הקבוצה שלו, והוא אמר, לא, זה משחק שאנחנו חייבים, אני הולך להיות כאילו פול פאוור, ובגלל זה עוגמת הנפש שלו היא כל כך גדולה, כאילו אי אפשר לספר סיפור יותר טרגי מהמשחק.
זה ממש, ממש מדויק מה שאתה אומר, אני חושב שלברון מסוגל להיות גדול בהזמנה.
כן, יותר מכל כוכב אחר.
כן, הוא לא צריך שהדברים יסתדרו לו, הוא יוצר את הגדולה שלו.
כן.
ממש ממש מסכים עם זה. וגם באמת, מה שאמרת גם על זה, שזה במשחק הראשון, לברון, הגדולה שלו היא בדרך כלל מתבטאת במשחקים 5, 6, 7, שהוא כבר, הוא כבר יודע את הסטים של היריבה יותר טוב ממנה.
כן, ורואים אותו לוקח משחקים אוף, כאילו גם בפלייאוף. עם עוד זה שהוא הרבה יותר פסיבי והרבה יותר משקיף ומשתמש באינפורמציה הזאת שהוא צובר אחר כך.
זאת גם אחת הסיבות, אתה יודע, שיש איזשהו קצת רתיעה ממנו, אני חושב, אצל בדיון, אתה יודע, לא ניכנס לזה, אבל ממש בקטנה,
כאילו
שלברון כאילו מסוגל להשתלט על משחקים, אבל הוא פשוט בוחר לא לעשות את זה.
כן.
זהו, אז...
ממש, ממש.
משחק הזה, תהיתי אם לשים אותו יותר גבוה, אבל באמת בגלל שבסוף זה winning is winning, כמו שווין דיזל אמר פעם, אז אין מה לעשות, זה נשאר מקום שישי. מקום חמש, קוואי, ב-2019, מול פילדלפיה בגיים 7, וסיים 41 נקודות ו8 ריבאונדים. האמת שחשבתי על זה בהתחלה, חשבתי שזה יהיה יותר גבוה. המשחק הזה, ואז הסתכלתי על המספרים, והוא סיים 16-39.
זהו, זה הרתיעה שלי הייתה.
אבל עדיין בסוף, אתה יודע, בניגוד למשחק של לברון שדיברנו עליו מקודם, פה זה נגמר בניצחון הכי קטרזיס שיש.
כן.
ובסופו של דבר זה גם נגמר באליפות. אז מבחינת הסטייקס, מבחינת המשמעות של המשחק, אני חושב שזה... אולי לא הופעה גדולה כמו של לברון ב-2018, אבל מבחינת המסביב, וגם מה שזה עשה לקריירה של קוואי, מבחינת הדרך שבה אנחנו תופסים אותו, זה ראוי לפי דעתי להיות מקום חמישי.
כן, אני חושב שהייתי מוריד את זה קצת, אני מאוד, כאילו, אני מעריך את הגדולה של המשחק הזה, זה לא סותר, אבל באמת, ה-16 מ-39 הזה הוא קצת צורם בקונטקסט של המשחקים הכי הכי גדולים. עצם הנכונות לקחת 39 זריקות זה נפלא ומרשים בהקשר הזה, כי אנחנו יודעים גם...
והיו חייבים כל זריקה.
בדיוק, בדיוק, אנחנו יודעים...
כי פרד ון פליט עוד לא נולד לו הילד, הוא היה גרוע בסדר.
לא נולד לו הילד, נכון. אז בגלל המצב הזה, לא, בדיוק שמעתי לאחרונה איזשהו ציטוט מניק נרס, שמדבר על זה שבטיימאוט השחקנים המשיכו לדחוף את נרס לסדר את הרגילים לקוואי, ולדאוג שהכדור יהיה בידיים של קוואי, ונרס אמר, אתם לא רוצים כאילו, אתם רוצים שרק נרכב על קוואי, אף אחד מכם לא מתכוון כאילו לעשות כלום, במילים אחרות הוא אמר את זה, אבל הם די אמרו לו כן, כאילו, וזה חלק מהשוני של קוואי לעומת סופרסטארים אחרים, זה שהוא הרבה יותר פועל בתוך איזה בועת קוואי כזאת, שהוא לא ממש תלוי באחרים, ואחרים לא ממש תלויים בו, ובמשחקים שבהם זה הולך, זה נראה כאילו יש איזה רובוט שהשתלט לנו על המשחק עכשיו, וזה גם באופן אישי חלק מהסיבה שאני פחות נהנה לצפות בו, אבל זה באמת תופעה, והכלייה הזאת בסוף היא באמת רגע מכונן, לא רק של קוואי אלא של פלייאוף NBA, וכאילו כמה כיף זה המשחק הזה וכמה הוא מיוחד, ואני ממש מסכים עם ההכנסה לדירוג. אולי הייתי מוריד את זה קצת כזה,
זה אחר כך אתה תיתן לי את הריג'קטים, תעשה את הדירוג שלך. טוב, אני עכשיו מרמה קצת, מקום רביעי, כי כאילו, הגמר ב-2016 זה היה הפלייאוף הכי גדול אי פעם, אני חושב, כאילו, לפחות שאני זוכר, הפלייאוף ב-2016. והיה שם כמה הופעות שהן אייקוניות, כאילו היה, במשחק 5 היה את הדאבל 41 של לברון וקיירי, ובמשחק 6 לברון שיחק מדהים, הוא קלה 41 נקודות, 16-27, 11 אסיסטים, אבל מעבר לסטטיסטיקות, כאילו הרגשתי במשחק הזה, שלברון הגיע לאיזושהי, כאילו הפך להיות בודה של כדורסל כזה, כאילו הוא הגיע לאיזושהי רמת מודעות, והכרה שאף אחד במגרש לא מגיע אליה, והוא רואה מהלכים לפני שכל אחד רואה אותם, וזה לא היה משחק צמוד, אז כאילו אני לא יודע כמה, זה, ויש את גיים 7, שדיברנו עליו מקודם.
אז אתה אומר, אתה מתלבט בין שלושתם כאילו?
אני כאילו, אף אחד בפני עצמו, הוא לא מצדיק להיות מקום רביעי, אבל כאילו השילוב של שלושתם, הוא כאילו, אני לא יכול לא לשים את זה בטופ 10, אתה מבין?
כן, כן.
כי מבחינת הסטייקס, כל המשחק הזה היה ענק.
משחק 6 של לברון, אני חושב. זה מה שהייתי שם שם, אבל באמת, כמו שאתה מדבר על הרמה שהוא מגיע אליה, אני חושב שזה המקום שבו הכי ראינו את המלכה של הכדורסל, המלכה על הלוח, שהיא לברון, שהוא באמת מסוגל למשוך בחוטים, בגלל כל מה שהוא מסוגל לעשות, אז איך כל המציאות צריכה להשתנות סביבו, ואיך הוא, עם המניפולציות שלו, מנצל את זה לטובת הקבוצה שלו. שם ראינו את הפסגה של זה, ואת מה שמבדיל אותו מכל סופרסטאר אחר, שראינו, ואת הגאונות המנטלית שמתחברת לגאונות הפיזית של איך שהוא משחק. אני מסכים איתך לגמרי, אני מכבד את הרמאות, זה במקום פה.
זה הדירוג שלי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה.
אני ממש, אני...
טוב, מקום שלישי, דורנט, במשחק האחרון.
זהו, חיכיתי לזה.
כן. יש פה, אני חושב, קצת recency bias.
כי זה היה לפני יומיים.
כן, טיפה. כאילו, בוא נגיד, אם הם לא ינצחו את משחק 7, כנראה שאני יוציא את המשחק הזה מהדירוג. אבל זה באמת, אתה יודע, מבחינת הופעה אינדיבידואלית, 48 דקות, לא ירד מהפרקט, ו-49 נקודות, כל הסטטיסטיקות שכולנו כבר מדקלמים יומיים. וגם מבחינת הנרטיב, השיח ב-24 שעות לפני המשחק הזה היה שדורנט לא יכול לעשות את מה שלברון עושה, והוא לא יכול לעשות מה שלוקה עושה, והוא לא יכול לעשות את מה שסטף עושה, ולסחוב קבוצה כאילו על הגב שלו, בלי סופרסטאר ענק ליד. והוא ענה פשוט לכולם בצורה חד משמעית במשחק הזה, והשלשה הזאת שהוא, אתה יודע, בסוף כזה, הרגשת כאילו הוא מתקלח ב... עם, ה, עם הצעקות של הקהל.
כן.
זה היה, היה הסיגנצ'ר גיים של דורנט בקריירה בעיניי. ו, כן. ואתה יודע, גם שזה קורה שנתיים אחרי האכילס, ושהוא חוזר בעצם לדיון הזה של השחקן הכי טוב בעולם, מבחינתי זה היה...
דיון שבאמת חשבנו שזה כבר עבר, חשבנו שהוא הדמות הטרגית של, ה, של הדור שלו, מבחינת להיות הנאמבר 2 הזה כל הזמן, תמיד ב...
כן, ממש.
תמיד מספר 2, ואז הפציעה שמגיעה רגע לפני, שזה באמת אין לך ברירה אלא להרים אותו מעל לברון, ואז, ובאמת בגילו חשבנו שזה פשוט, שזה הסוף של... של זה, ולראות אותו חוזר ככה, זה פשוט, זה תופעת טבע, והמשחק הזה, שני דברים, אחד זה, אם הוא קולע את העונשין הזה, בסוף, כדי להגיע ל-50, נכון, הוא הכתיז זריקת עונשין אחת בשניות הסיום.
נכון.
אם הוא קולע את ה-50 הזאת, את ה-50 הזאת, אני חושב שזה נותן לך את האישור המוסרי להשאיר אותה, את המשחק, לא משנה מה קורה, אבל גם מה ששם אני, כאילו, סתם זה היה מצבן, אבל גם, כי אנחנו אוהבים מספרים עגולים, אבל גם ה-17 ריבאונד, שהם כולם הגיעו בהגנה, אני ממש אוהב את זה, כאילו, זה לא איזה סטאט פאדינג של חטאתי ו- נכון. ותפסתי את הריבאונד של עצמי, ו- או, או כאלה, השגתי עוד פוזיישן שכשכדור התגלגל, זה 17 ריבאונד, הגנה זה כאילו, לא, 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 אנחנו עכשיו לוקחים את הכדור הזה, ואז אני אקלה אותו, ואז אנחנו נעשה את זה שוב.
הם היו צריכים כל פיסת סטטיסטיקה במשחק הזה מדורנט, ממש, בשביל לנצח. ולך תדע, אולי בגיים 7 הוא יעשה עוד משהו כזה.
אני ממש, ממש, ממש מקווה. העליונות שלו במשחק הזה, ובכלל מה שהוא מראה בברוקלין, שהיא באיזשהו מקום, מישהו, כאילו אנחנו מדברים על גולדן סטייט בתור איזושהי פסגת השאיפות של קבוצת כדורסל, אבל באיזשהו מקום ההתקפה של ברוקלין היא אפילו יותר פתוחה לדורנט להיות דומיננטי בה, ובצורה מוצלחת, כאילו. אז
אני חושב שיש לנו איזשהו טרנוף מברוקלין, בגלל שזה נבנה כזה בצורה לא אורגנית, אבל באמת התקפה שלהם, כשהם, אפילו רק כשדורנט וקיירי היו ביחד, זה היה חוויה.
לי אין כל כך, אני מסתכל על זה בתור גלידה, כאילו שהיא ממש טעימה, ולא אכפת לי איך הכינו אותה, ועם, לא יודע, אני ממש ממש שמח על הפרק הזה, ספציפית בקריירה של דורנט.
אני בעיקר זה מעודד אותי מבחינת ה... אתה יודע, הוא היה חווה אכילס, שבעיקרון זו פציעה שאף אחד לא חזר ממנה אותו דבר, והוא חזר אותו דבר. וזה מעודד אותי, אתה יודע, במובן שנגיד ג'מאל מרי עכשיו חווה ACL, אז אולי כאילו הרפואה המודרנית בעצם מצליחה להחזיר אותך אפילו חזק יותר ממה שהיית. ואולי החלון של דנבר באמת, כאילו... הוא התעכב בשנה, אבל הוא לא נסגר. זה מאוד מעודד אותי, ואני מקווה שזה...
אני חושב שגם שנה הבאה הם בבעיה. שנה הבאה הם גם בבעיה.
כן, שנה הבאה זה עדיין לא... זה לא יקרה.
בוא נגיד ככה, אם תעשה טופ 10 של פציעות מבאסות שקרו העונה, אז תזמין אותי גם, כי אני רוצה לדבר על ג'מאל מרי, והחלון שנסגר לדנבר, אבל זה כבר ליום אחר. אני מאוד אוהב את הבחירה של דורנט פה, אני גם חושב שהמשחק הזה הולך להתיישן טוב, ממה שאתה חושב. ו-48 דקות, לא ירד מהמגרש, אני חושב
ש... שזה לא קורה כבר ב-NBA, זה לא...
מוסיפים לזה נקודות, וגם כבוד לסטיב נש, שהלך על זה, כאילו.
לגמרי, לגמרי. טוב, מקום שני, אתה מנחש? אתה כבר יודע מה המקום השני?
לא, לא, אני לגמרי, המוח שלי יפוף בכל המקומות האחרים שהיו פה, אז אני מתרגש לקראת.
קליי תומפסון.
כמובן.
בגיים 6, מול הסנדר, ב-2016. 41 נקודות. 11 שלשות, אם אני לא טועה, מינוס 3 כדרורים, ופשוט הוציא את ה... הרג את הנשמה של אוקלאומה סיטי במשחק הזה. פשוט גמר אותה מנטלית. ושינה בסופו של דבר המשחק הזה, מעבר לזה שהוא... בסוף הווריורס לא לקחו אליפות, הם ניצחו את הסדרה, אבל לא לקחו אליפות, אבל המשחק הזה שינה את ה... את ה... את הנתיב של הליגה. כאילו, בגלל שדורנט עבר אחר כך לגולדן סטייט, כאילו, כל הליגה השתנתה בגלל המשחק הזה.
ממש. הזיז את הלוחות הטקטונים של המציאות.
חד משמעית.
זה היה, וגם איך שהוא עשה את זה, זאת אומרת, זה לא סתם לראות את המספרים ולהגיד, וואו, מה קרה פה, זה לראות את המשחק, לראות את גולדן סטייט בפיגור ונאחזת בציפורניים במה שנשאר מהגדולה שלה, ופתאום קליי תומפסון אומר, לא, לא, בעצם, אם אני אזרוק את הדבר הזה לכיוון ההוא, זה כנראה נכנס, אני פשוט הולך לעשות את זה בצורה הרבה יותר אגרסיבית, ממה שבכלל מותר מבחינה מוסרית במשחק כדורסל, ואפילו יותר, כאילו, תחשוב עליו, תחשוב על החשיבות של קליי תומפסון לסטף קרי מבחינת מצפון. אנחנו רואים את זה עכשיו הרבה יותר מבעבר, אבל אנחנו רואים את סטף קרי לאורך השנים שלו, מרגיש יותר בנוח לקחת זריקות שלאחרים אסור לקחת. והשנה אפילו יותר מבעבר בלי קליי, אבל אני מנסה לחשוב מה המשמעות של קליי בקריירה של סטף, דווקא מבחינה הזאת שתומפסון כאילו מלכתחילה הבין שיש חוקים בכדורסל שלא חלים עליו מבחינת מה שמותר לו לזרוק, והמשחק הזה הוא הדוגמה הכי אפית לזה מכולן, ואני חושב שתומפסון הוא לא בלבל של השחקנים האחרים שאנחנו מדברים עליהם בהופעה הזאת, אבל ההתפוצצות הזאת היא בפירוש כן, ואני ממש מעריך את ההכנסה של המשחק הזה למקום כל כך גבוה, את האגרסיביות של הדירוג זהה לאגרסיביות של ההופעה.
לחלוטין, זה הפתיע אותי גם כן, כאילו גם עשיתי כזה סקר קצר בטוויטר, וקליי, שמתי את קליי דורנט, סטף וקוואי, בסקר, וקליי ניצח בפאר, כאילו זה גם, כאילו לא יכלתי להתעלם גם מדעת הקהל, זה ברור שביקשתי את עזרת הקהל פה גם.
אני יודע מה המשחק הראשון שלך.
כן, ולמרות שהרשימה שלי מאוד recency biased, המקום הראשון הוא מ-2012, לברון מול הסלטיקס, בגיים 6 של גמר המזרח. אני חושב שצריך להכניס קונטקסט למשחק הזה, לכמה הוא גדול. מעבר לסטטיסטיקות, 45 נקודות, 15 ריבאונדים, 5 אסיסטים, 19-26 מהשדה.
פאק.
הולי שיט.
זה שאתה מחתיק כדי שזה ייראה הגיוני, כאילו.
המשחק לא היה צמוד גם בשום שלב. אבל כאילו, צריך להבין...
אגב, אם תסתכלו ברישומים של הליגה, אז התוצאה של המשחק הייתה בוסטון סלטיקס, זה לברון ג'יימס. כאילו, זה היה המשחק בין לברון ג'יימס לבוסטון, ולברון ניצח, כאילו.
ממש. צריך להבין את ההלך רוח שהיה בעולם הכדורסל לפני המשחק הזה. זאת אומרת, לברון עדיין לא זכה באליפות. זה מגיע עונה אחרי הקריסה שלו מול דאלאס. זה מגיע אחרי שפול פירס קולע עליו על הראש, במיאמי, ומעלה את בוסטון ל-3-2, וכל הדיבורים האלה על האם לברון יכול to carry a team to a championship, וכל השדים האלה מתעוררים שוב.
השדים האלה גם היו חלק מאוד מוחשים על המגרש, אנחנו יודעים על הטרשטוק של קווין גרנט ופול פירס ורונדו, כלפי לברון, אנחנו יודעים דברים מאוד מאוד ספציפיים על מה שהלך שם, וזה... את כל הדברים האלה הוא עושה מול השדים שלו, כאילו, בצורה הכי דוח שיש, כאילו, זה לא רק סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו עכשיו בפודקאסט 9 שנים אחר כך, זה קרה שם.
וזה ברמה שאם היט מפסידים את המשחק הזה, אז קריס פול עובר בטרייד, וספולסטר מפוטר, קריס פול, סליחה, כן, אין יותר מדי שעות שינה בימים האחרונים, כמו שאומרים. וספולסטרה כנראה מאבד את העבודה שלו, וכאילו קטסטרופה ארגונית במיאמי. ומהנקודה הזאת, אני זוכר הייתי בדרום אמריקה בזמן הזה, וזה היה בתקופה שהייתי הייטר של לברון, זה היה תקופה כזאת פעם, וחיכיתי ממש כי עשיתי רפרש בוואלה כדי לראות את התוצאות, ואז היה כותרת סתימת הפיות הכי גדולה בהיסטוריה. אמרתי, פאק, מונה, איך כאילו עשה את זה? ואז אתה נכנס, אתה אומר, טוב, כאילו, הוא פשוט... זה משחק ענק, זה משחק כאילו ששינה את כל הדינמיקה של הקריירה של לברון, שבסופו של דבר זאת הקריירה הכי גדולה מאז מייקל ג'ורדן. אז לא נותר לי אלא לדרג את זה מקום ראשון.
כן, כן, זה משחק של לגאסי, כאילו יותר מכל משחק אחר. אהבתי מאוד את הרפרנס שקוואי לנרד עשה לזה השנה, עם 45 נקודות במשחק 6 מול דאלאס. ובאמת לברון שם עובר בעצמו, כאילו, ממקום אחד למקום אחר מבחינה רגשית. אנחנו יודעים על העונה הזאת שהוא לקח על עצמו את התפקיד של הנבל, או אפילו שזה היה העונה הקודמת, כאילו, במיאמי, וזה כזה משהו שם לא התאים לו ולא התחבר לו לשחק עם האנרגיה הכועסת הזאת כל הזמן, או כאילו, להיות המניאק, ויש בהחלט שחקנים שזה מתלבש עליהם יותר טוב, כן. הדמות הזאת, אבל במשחק הזה היה משהו בהיעדר הבאה שלו שהוא מאוד מאוד זכור לי, כאילו זה הרגיש כמו, כמו איזה פסל שיש שבא לחרב לך את, ה, את התוכניות, והוא סל אחרי סל אחרי סל, פשוט, זה משחק מאוד מאוד לברוני מבחינת ה... כל משחק שהעלית של לברון, דיברנו על אספקט אחר בגדולה שלו, אז זה משחק מאוד לברוני במובן של הבלתי נמנע, הסוף הבלתי נמנע של היריבה, כאילו, כמה חסרי עונים קבוצות של, שמשחקות מול לברון מרגישות כשהוא משחק ככה.
לגמרי. זהו, זה...
זה טופ 10 מאוד מאוד מרשים, אני חייב להגיד.
זהו, זה כזה, אני שמח. כי הרגשתי שיש לטופ 10 הזה פוטנציאל, כשהתחלתי לחשוב על המשחקים הגדולים. אולי אני יתרגם את זה גם לפוסט באיזשהו שלב, אם אני אמצא את המקרדט שלי.
אני אעשה לייק.
סבבה. זהו, נראה לי שסיימנו, דיברנו המון.
כן.
אנחנו נפצל את זה לשניים. אני מקבל את ההצעה שלך.
נהדר.
ואנחנו נפצל את זה לשניים, ויש את ה... אני מקווה שאם שמעתם את הפודקאסט הקודם, דיברנו על הבקס והכל, ועל הבקס והנץ, והפודקאסט הזה, ותמשיכו להזין, תמשיכו לעקוב, אורן לוי, בפייסבוק, בטוויטר. אם אתם רוצים לחוות איך זה מרגיש לראות בן אדם צופה בדיליי במשחק NBA.
למה כולם צוחקים עליי על זה?
זה כאילו, כי זה משהו שאף אחד לא עושה, אתה מבין את זה, כאילו. כאילו, אם אתה צופה בדיליי, אתה במדיה בלקאוט, אתה לא נכנס לטוויטר.
נכון, אני נכשל בזה. כאילו, אני מעריך
מאוד, איך אתה עושה את זה? כאילו, איך אתה מצליח להיכנס לטוויטר בלי לגלות את התוצאה?
אני נכשל בזה המון, אבל אני, כן, אני, זה גם עוזר לי, כאילו אני משתמש ב-NBA כדי להיות פחות מחור למדיה חברתית. לא אמרתי שאני לא, אמרתי פחות, אז תעזבו אותי, זה, לא צריכים לזה, אבל זה כן, לא יודע, אין לי ברירה, אני חייב לישון, אני פשוט אוהב לישון, אני עם שתי ילדות קטנות בבית ואני רוצה לישון. אבל כן, גם באמת, אחרי שכי באמת דיברנו כבר שעתיים, אז אני באמת רוצה גם להגיד תודה, שזה לא מובן מאליו בשבילי, ואני בטוח שגם בשבילך, שאני מדבר גם בשמך, על הפלטפורמה הזאת שניתנת לנו, וזה לא שאנחנו שואלים מישהו אם להקליט או לא, אבל עצם זה שיש מספיק קהל כדי שנרגיש בנוח עכשיו לדבר אחד עם השני ולהקליט את זה, לא מובן מאליו, מאוד מאוד שמח, ובאמת תעקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר, כי שם אנחנו חושבים בכתב, שזה מה שאנחנו אוהבים לעשות.
לגמרי. ובאמת, תודה לך, ותודה למאזינים, או
ולמאזינות.
ולמאזינות, שנשארו איתנו עד עכשיו. יאללה, ביי.
ביי ביי, תודה.